שלום וברכה, פעם קודמת עסקנו בדין פת נוחים, היום נעסוק בדין בישולי נוחים, גזרות דומות זו לזו, אבל יש כמה הבדלים הלכתיים, כשההבדל אולי העיקרי שכולות שראינו שבוע שעבר, כגון פת נוחים שמותר לאכול במקום שאין פת ישראל וכדומה, הכולות האלה נאמרו דווקא שם ולא פה בישולי נוחים. המקור לבישולי נוחים בגמרא מופיע ביחד עם פת נוחרים, אלו דברים של עובדי כוכבים שאסורן ואסורים ואין איסורם איסורן, דוגמה חלב שחלבו גוי, פת, שמן, שלקות וכדומה, ושלקות בעצם זה בישולי נוחרים, אומר רש"י על בשלקות, כל דבר שבישלו בשל גוי, עובד כוכבים, אפילו בכלי טהור הכל אסור, ומסביר רש"י, הטעם שהוא מחתנות. הגמרא שואלת מה המקור לאיסור שלקות, ובהתחלה של הגמרא אפילו הווה אמינא ללמוד מדאורייתא, הגמרא דנה מפסוק, אולי נלמד את זה מהפסוק, שעם ישראל רוצה לעבור אצל מלכות סיחון, עם ישראל אומר למלך סיחון, אוכל בכסף תתן לי, תשבריני ואכלתי, ומים בכסף תתן לי ושתיתי. הגמרא עושה איזה היקש מעניין, מה מים לא נשתנו, אף אוכל לא נשתנה. זאת אומרת, כמו שעם ישראל מבקש מים, שכאילו מים זה רגיל, אין להם שינוי, אז גם אוכל הוא מבקש אוכל שלא השתנה, לא נשתנה על ידי האש, האש לא משנה אותו וכדומה, זה מה שעם ישראל מבקש. בסוף הגמרא דוחה את הלימוד הזה ולומדת מי, אומרת הגמרא, פשוט מדרבנן, באמת זה איסור הזה רק מדרבנן, לא יגיד מי שאיסור בשולי נוחים ומדאורייתא, אלא רק מדרבנן, וקרא הפסוק הוא רק אסמכתא בעלמא. רוצה להעיר הערה שבעקבות הפסוק יש כאלה ראשונים שרצו להגיד שבאמת אם, אם שלקות ישב האמינא שזה פסוק, משהו שזה גזירה יותר קדמונית מאשר פת. אז יש בזה דיון, מה קדמוני יותר, האם הגזירה שלמדנו שבוע שעבר יותר קדמונית, או אולי גזירת שלקות, רובם נוטים להגיד שבאמת הגזירה של פת היא יותר קדמונית, למרות שיש בה קולות, כי חיי אוכל נפש וכדומה, לעומת גזירת שלקות. מאמר הוסגר, ארן בעקבות הפסוק שקראנו מקודם, רוצה לחדש חידוש מעניין, דבר שהבישול לא משנה אותו, לא משנה את מהותו, נראה אותו הדבר, לדוגמה כליות, אדם בא ומבשל איזה כליות או איזה, זה נראה אותו הדבר, פשוט זה קצת התייבש וכדומה, הרן רוצה להגיד שבמקרה כזה הדבר אינו אסור, זאת אומרת אין איזה בישולי נוחים, בישולי נוחים זה רק בתבשיל שכביכול אתה בישלת אז הוא נמעח, הוא התרכך, הוא השתנה משהו בדבר עצמו, אז הרן רוצה להגיד, למרות שהפסוק נדחה, אבל היסוד הזה שצריך כדי שזה בשולי נוחים, צריך שהמאכל ממש ישתנה, לעומת כליות, לעומת דברים כאלה, שהבישול לא כל כך משנה את המהות, האם פוסקים ככה להלכה? לא פשוט, בשולחן אנחנו משמע שלא פוסקים ככה להלכה, ובאמת רוב ככל הפוסקים למדו כמו פשט שולחן ערוך, שהוא לא חילק בדברים ולא קיבל את הרן, השח, רצה להגיד אולי כשיטה כזאת להקל, אבל לכתחיל אנחנו לא סומכים על השיטה. יש דין מעניין שדנו האחרונים, האם יש מקום להקל במפעלים? הרי מה הסברה של בשולי נוחים? שאני אתקרב אל הגוי. אז יש אולי מקום להגיד שאם זה מפעל, או אם זה איזה פלטר, או אם זה מסעדה, או מקום שהוא בעצם מרכזי, אולי יש מקום להגיד שהדבר יהיה מותר ואין בזה בשולי נוחים, ככה משמע משוט מעריטת, שוט מעריט צהלון, ראוי לציין שמעריט צהלון, מדובר פה על תחילת תקופת האחרונים, לפני 400 שנה, תלמיד של רבי יוסף קארו, חי בצפת, ויש לו כמה פסקים, וחלק מהפסקים מאוד חשובים, אז נכון הוא מקל ככה, כותב, סברי אני רבתא דבפרבת, פלטר, זאת אומרת פלטר זה כמו פת נחתום, אבל פת זה, ליקה חתנות דבאמנותו הוא עסוק, ולכן הוא מקל לקנות אפונים של גויים, למרות שנכאורה זה בישולי נוחים, כיוון שהאפונים האלה מבושלים במפעל, הוא רוצה להגיד שאפשר להקל בדבר. השאלה היא, אם נפסק ככה להלכה, אז אחרונה זמננו מעידים, יש כאלה שכתבו שאפשר להקל, לדוגמה, איגרות מוישה כותב, שהוא כותב שדברים שבמפעל שלא יבשלו על ידי גוי, אין בזה יותר ברור, וזה כמו כל דבר הנעשה בבית חרושת, שיש אומרים טעמים להקל, ומעיד האיגרות מוישה שרוב העולם נוהג להקל בבשולי נוחים במפעל. כי שוב פעם, אין בזה חשש של חתנות, וכיוון שהוא כותב בזה שאיסור דרבנן, אין למחות באלו שמקלים. נראה שגם הגאון משה לא ממש שלם עם הדבר, אבל מי שמקל יש לו על מי לסמוך, ולכן אנחנו לא נמחה בידו. לעומת זאת, שירות מיכת יצחק כותב, אמנם יש מקלות, או אם יש מקור לקולה הזאת, שאפשר לקנות מבתי חרושת, שאין בשבילי נוכרים מבתי מחרושת, אז הוא כותב, יש איזה קצת מקור, כמו שאמרנו, בריצה לנמר ריצה עלון, הוא גם מצטט ברכי משה, ברכי יוסף, שגם מצטט את זה, אבל הוא כותב ש... הוא חושב שאין כן, אין זה נכון לאליבא דהלכתא, ובכל זאת, הוא כותב שאם יהיה צורך, אפשר יהיה לצרף את זה לסברה לעוד דברים. זאת אומרת, יש במשך נראה דיון לגבי, אם יהיה נגיד דיון, מהו בישול, לדוגמה, בישול בקיתור, קיתור, יש מחלוקת האם קיתור זה נקרא בישול או לא, אז קיתור פלוס מפעל, יהיה אפשר להקל בדבר. ראוי לציין שאז אז, אז, אז יש בזה מחלוקת, זאת אומרת, כמו שאמרנו, מחד יצחק מחמיר, האגרות המקל, ויש שיטת אמצע מעניינת, שובת ההנגות, הוא אומר, גם המקילים, הוא אומר, הם דווקא בדברים שכאילו, זה תבשיל שרק עושים אותו במפעל. זאת אומרת, זה דבר שהצורת הבישול לעשות במפעל, אז אין חשש שתבוא לעשות בבית, אבל דבר שאפשר לעשות אותו בבית, במקרה עשו אותו במפעל, כן, קשה יהיה להקל, הוא חושב שזה סברה ישרה, זאת אומרת, לפי זה אפשר להגיד, אולי כל מסעדה אפשר יהיה להקל. לא, ברגע שזה דבר שהוא עושים אותו בעיקרון בבית, רק יש כאלה עושים אותו במסעדות, יש כאלה עושים אותו במפעל, ראוי להחמיר. אלה שאלות בעיקר שבאות לידי ביטוי לקשרויות, אבל צריך לדעת, לפעמים שקונים כשרויות, יכול להיות שיש לי כשרות במקומות מסוימים, בחוץ לארץ וכדומה, שתסמוך אולי על הקולה הזאת, ולכן לפעמים שואלים מה ההבדלים בין הכשרויות, יכול להיות שיהיה גם הבדל בנושא הזה. שאלה מרתקת היא לגבי עובדים זרים. הרבה פעמים אנשים סיעודיים, יש להם עובד זר, אז מקדמה, ברור שאת האוכל הלא כשר של העובד זר, צריך לתת לו לבשל בעצמו או במקום נפרד וכדומה וכדומה, ויש את הפתרונות האלה. אבל מה קורה אם העובד זר מדי פעם רוצה להכין אוכל כשר ליהודי בכלים של אותו יהודי? זה יכול להתחיל מחביתה בבוקר ולהסתיים כבר בדברים הרבה יותר מורכבים. האם יש מקום להקל בעובד זר? אז לכאורה אין סיבה להקל, עובד זר הוא גוי. אבל יש פה אולי שתי סברות להקל, כל אחד מגיע מכיוון אחר, נראה שזה היתר הזה הוא לא מרווח, אבל כמובן משעת הצורך מצרפים אותו. יש דין מעניין בתוספות, תוספות מביא במסכת עבודה זרה את שיטת רבי אברהם. אנחנו לא רגיל, זה לא דמות מוכרת, הוא לא ראשון מפורסם, רבי אברהם בן רבי דוד, אנחנו לא כל כך מכירים את זה בבעלי התוספות, זה שם לא כל כך מפורסם. הוא כותב, דווקא שלקות עבדו, אסרו, כשהגוי מפרשל בבית שלו, ואני בא לבקר אותו, ואני בא, אז מלא, יש חשש שקרוב דת. אבל כשמבשל בבית הישראל, אין לחוש לא לחתנות, ולא לשם היחילנו דברים תמאים. ועל זה כותב רבנו תם, לא הודע לו רבנו תם, דוודאי כיוון שהגוי מבשל, לא חילקו בין אם הוא מבשל אצלנו, הוא מבשל אצלו. אז יש פה חידוש של רבי אברהם, שרבנו תם אומר חולק, אבל רבי אברהם אומר, שאם גוי מבשל בבית ישראל, הדבר יהיה מותר, וזה יהיה יעזור מאוד למקרה של עובד זר. כולה נוספת, שהבית יוסף מביא, שם הרמב"ן, שכל האיסור נאמר בגוי רגיל, אבל גוי שהוא שפחה של ישראל, גוי שהיא שפחה של ישראל, היא לא גוי הגמורה. הרי בהלכות שבת אנחנו יודעים שאדם מצווה על שביתת בהמתו, ועל שביתת עבדו, ואם יש לו שפחה, אז יש לו איזה חיוב, ששפחתו תשבות, וזה עצמו בעצם סוג שאם כן מוכח שהשפחה הזאת היא לא לגמרי, לא לגמרי גויה. אז ממילא יש מקום להגדיר ששפחה אפשר להקל. רגע, אבל עובד זר הוא לא ממש שפחה, עובד זר הוא כמו פועל היום, פועל עם הרבה הרבה, הרבה הרבה התעסקות, והרבה הרבה הוא צריך להיות בבית של היהודי, אבל בסופו של דבר הוא לא שפחה, אז יכולה הכולה הזאת גם אם נגיד אותה היא לא לגמרי מושלמת, אבל לפני שנדחה לגמרי את הקולה הזאת, נביא שיש כאלה מבינים בקולה הזאת, ככה משמע בחלק מהראשונים, שסברת הקולה היא לא בגלל, כמו שהרמב"ן כתב, בגלל שהשפחה קנויה והיא לא לגמרי גויה. הסיבה שאפשר להקל בשפחה, זה בגלל שהיא סוג של היא לא יכולה לבחור בזה, היא כפופה תחתה, וכיוון שהיא כפופה תחתה, הוא לא עושה את זה מטוב ליבו, וכיוון שהוא לא עושה את זה מטוב ליבו, אז ממילא הוא חייב את זה, ולכן אין בזה בשולי נוכרים, ולפי הקולה הזאת, יכול להיות שעובד זר יהיה אפשר להקל, השאלה אם מיכל נפסק ככה להלכה, אז לגבי רבי אברהם זה לא מופיע בהלכה, לעומת זאת לגבי שפחה, אני חוזר לא על עובד זר ממש, שפחה, אומר השפחה נוכח, יש מי שמתיר בשפחות שלנו, ויש מי שאוסר, ואפילו בדיעבד, אז השולחן ערוך מביא שתי יש אומרים, ומילא אנחנו פוסקים, שיש לנו שתי יש אומרים הלכה כיש אומרים השני, ולכן זה אסור, זה לא עוזר לי, אבל עדיין, אם הוא מביא את זה כיש אומרים, אז זה מוכיח שיש מקום קצת להקל בשעת התחה גדולה. הרמה מוסיף, ובדיעבד יש לסמוך על דברי המתירים. אז מילא, יש כאלה אומרים, שאם נשווה עובד זר לשפחה בהקשר, אמנם היום כמו פועל, אבל בהקשר שכביכול הוא עושה את זה בעל גורחו, אולי יהיה אפשר להקל בדיעבד, ויכול להיות שבהגדרה עובד זר זה נקרא דיעבד, לפחות לשיטת הרמה. בהמשך נראה פתרונות יותר טובים לעובד זר, אבל זה יהיה לפחות פתרון של דיעבד, בשעת הדחה גדולה יהיה אפשר להקל במקרים כאלה לעובד זר. יום טוב ובשורות טובות.